טוב, שלום לכולם. אנחנו אתמול המשכנו, הייתי קורא לזה בהבנה מספר 2 שמשלימה את ההבנה הראשונה, מה תפקיד העמל בכלל בחיים ובתורה בפרט. מה שראינו כהבנה ראשונה ביום ראשון, שתפקיד העמל היא בעצם, הייתי אומר ככותרת ראשית, השותפות של הנברא עם הבורא בבריאה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא השאיר חוסר במציאות, וככל שהמדרגה בבריאה יותר גבוהה, יותר בעלת מעלה, כך הקדוש ברוך הוא סומך עליה שיכולה להיות שותפה בהשלמה. ולכן ככל שהאדם הוא יותר בעל מעלה מאשר שאר הנבראים, חי צומח דומם, לכן החוסרים שאיתם או שבהם הוא צריך לטפל, הם יותר גדולים, לא רק לעצמו, אלא ביחס לעולם כולו, ודאי ישראל. וזה בעצם מבטא את זה שהקדוש ברוך הוא סומך על האדם שיש שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה, ולכן תכונת העמל היא לא איזה כללה, אלא תכונת העמל מוציאה מהכוח אל הפועל, העמל, ההשתדלות, המאמץ, מוציא מהכוח אל הפועל את היכולות של האדם, ודאי האדם מישראל, ודאי ביחס לתורה שזה אינסוף אלוקי, שבעצם האדם מישראל שותף בהמשך תהליך הבריאה, או בהשלמת הבריאה שהקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם להשלים. זה בעצם הייתה הבנה ביום ראשון. אתמול ראינו הבנה נוספת שהיא משלימה את ההבנה הזאת, שלא רק שתכונת העמל היא שותפותו של הנברא בבריאה, בהופעת הבורא בבריאה, אלא שתכונת העמל היא זו בעצם שחוקקת באישיות של האדם את השייכות של האדם אל הדבר. זאת אומרת, אמרנו על המשפט הזה שני דברים. א', עצם זה שהאדם מוכן לעמול על משהו, להתאמץ על משהו, להשקיע במשהו, להשתדל ביחס למשהו. זה מראה שהמשהו הזה חשוב לו. אז זה כבר מראה את היחס ואת השייכות. ב', שככל שאדם יותר עמל, ממלא גם נוצרת בפועל מתוך העמל שייכות אל הדבר. ולכן המטרה של העמל היא בעצם לא רק השותפות של הנברא עם הבורא בבריאה, אלא הקניין של הדברים שביחס אליהם האדם עמל, שהקינן הזה הוא יהיה קינן עצמי ולא, קינן, ולא איזה מין שייכות או אי שייכות חיצונית. ולכן ביחס לקניין התורה, אז אנחנו בעצם צריכים לעמול א', כדי להבין את הדברים הנלמדים, וב', כדי לרשום אותם רושם חזק בנפש, שאם לא כן, או אם לא כן, כמו שאתמול ראינו, אז הדברים יישארו מחוסרים עומק וכוח רושם חזק בנפש. אלה שני החסרונות, תודה רבה, עבדו חמי, שר כוח, תודה. אלה שני החסרונות שיהיו אם לא יהיה עמל. ולכן אם כן הסיכום של כל הסוגיה הזאת כרגע, שתכונת העמל, ודאי ביחס לתורה, לכל מה שהוא בחינות תורה, תכונת העמל היא לא איזה כללה, היא לא איזה תאונת עבודה, זה לא איזה בדיעבד, אלא תכונת העמל היא זו שעושה את האדם שותף עם הבורא בבריאה, והיא זו שחוקקת בנפשו את השייכות לאותו דבר שביחס אליו הוא עמל, ודאי אם מדובר ביחס לתורה וערכיה, אז זה מפנים בתוכו את כל התורה והערכים שבה. בסדר? רק אולי נקרא משפט אחד במקור מספר 2 בעמוד 72, רק שנייה אחת ברשותך. על כן תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה, עמודה אמצעית בערך 10 שורות מלמעלה, כל זה ראינו אתמול, על כן תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה, דווקא עומק ההבנה והידיעה הברורה, זה מצד אחד. מצד שני, עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו וכל טהרת המידות. אז גם ההבנה הלימודית וגם השייכות הפנימית. אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה כבירה, בלא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים, א' מצד ההבנה, ב' וקפואים, קפואים מלשון קפו, חיצוני, וקפואים עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו. זה מה שבעצם דיברנו עד היום בסוגיית העמל, אם כן שתי בחינות של העמל. היום אנחנו רוצים להמשיך, נדלג על מקור מספר 3, נקפוץ למקור מספר 4 בעמוד 73, שזה המשך הסוגיה של מה שדיברנו אתמול, עד כמה תכונת העמל היא חשובה כדי לחקוק בנפש את השייכות של האדם אל הדבר. כן. היית אתמול איתה? רק שאלה. אתמול היית? כן. אוקיי. אמרנו שני דברים. אמרנו שהעמל קודם כל מראה שייכות, ובית הוא יוצר שייכות. כשאני עמל על משהו, זה מראה שאני שייך אליו, כי אם לא הייתי שייך, לא הייתי מוכן לעמול עליו. וממילא, כשאני עמל עליו, זה משייך אותי עוד יותר אליו. יהודי לא עמל בתורה, זה אומר שהוא לא שייך לתורה. כן, זה מה זה אומר. יהודי עמל על כסף, זה אומר שהוא שייך לכסף. הוא עמל על כבוד, זה אומר שהוא שייך לכבוד. הוא לא עמל על תורה, זה אומר שהוא לא שייך לתורה. כן, חבר'ה, אין הנחות. זאת האמת. מה שאדם עמל עליו, זה מראה שאליו הוא שייך. ולו רק אפילו מהצד הראשון, שהוא מוכן להתאמץ על זה. עכשיו השאלה, אתה אומר, כמה עמל? איך מתגלה העמל הזה? האדם עובד, איך הוא יכול להיות עמל בתורה באופן יחסי ביחס ליכולות שלו? בסדר, זה כבר פרטים. אבל אין מצב שאדם לא עמל על תורה. למשל, השולחן ערוך רק שני אחת, השולחן ערוך למשל פסק להלכה, שביחס ללימוד תורה, כל אדם מישראל, התקנו את זה כמה פעמים, כל אדם מישראל צריך לקבוע לו זמן ללמוד ביום ובלילה. עצם זה שאדם קובע לו זמן קבוע, אומר השולחן ערוך במקום אחר, ולא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. אפילו אם בזמן הקבוע של הלימוד שלו יש לו פתאום איזה משהו שיכול להרוויח דרכו הרבה כסף, לא יזיז את הזמן הקבוע של לימודו. טוב, האם זה הלכה עד הסוף? זה השולחן ערוך אומר. אבל זה מראה שברגע שאדם קובע זמן, והזמן הזה הוא פעמיים ביום, יש גם על פי הנגלה, גם על פי הנסתר, למה ביום ובלילה, נעזוב כרגע. אבל זה שאדם צריך לקבוע לו זמן, כשאדם קובע לו זמן לדבר מסוים, זה דבר חשוב. ראית פעם אדם הולך לעבודה יום כן, יומיים לא? לא, כי הוא יודע שהוא יפוטר. אם הוא יפוטר, לא תהיה משכורת, לא תהיה משכורת, המשכורת זה חשוב. אחד החליט לעשות ספורט, בסדר? אז הוא החליט שהוא רץ 3 פעמים בשבוע, 10 קילומטר. יפה. אם זה מספיק חשוב לו, הוא יעמוד ב3 פעמים בשבוע. אם זה לא חשוב לו, יקרתע. פעם כן, פעמיים לא, פעם 10 קילומטר, פעם 0.5 מטר, וכו'. לכן אמרתי אתמול, שברגע שאדם מוכן לעמול על משהו, א', זה מראה על היחס הבסיסי של החשיבות שהוא מחשיב את אותו דבר שהוא מוכן לעמול עליו, ב', זה גם מעמיק ומעצים את השייכות של האדם אל הדבר הזה. אתמול הזכרנו את שני הממדים האלה כמה פעמים, שכל דבר שאדם עמל עליו, א', עצם המוכנות לעמל, זה מראה שאתה שייך, ב', כשאתה עומל, זה עושה אותך עוד יותר שייך. כשאני רואה אותך פה כל פעם בשיעור בניין אמונה, זה מראה לי שאתה מתייחס לזה ברצינות. אבל אם הייתי רואה אותך או מישהו אחר, מגיע פעם כן, פעם לא, פעם למה לא, וכו'. ככה לא בונים חומה, אמר המשורר.
הרב, אבל יש את הקושי שמגביל אותו, לא?
אמרתי, לפי היכולות. ביחס ליכולות, כמה שהוא יכול. כן, השם ברח לי.
ליאור,
כן.
עמל זה ההבנה של הלימוד?
לא, לא, עמל זה קודם כל המוכנות להתאמץ ולהשקיע. ממילא כשהוא ישקיע, אז הוא גם יבין יותר וגם יפנים יותר. היית אתמול? כן, אז אתה זוכר את המשל עם השמלה? בסוף. יצאת. אוקיי, אז אתמול הזכרנו את המשל הפשוט הבא, שאישה אחת או נערה אחת קנתה איזה שמלה לאיזה שמחה משפחתית. ויש שתי אפשרות איך היא השיגה כסף לקנית השמלה. או שהיא קיבלה מתנה מהדודה, או שהיא עבדה על זה במשך חודשיים וחסכה שקל לשקל, הוספה לה כסף לקנות את השמלה. הגיעה השמחה המיועדת וכו', הפילה לה המלצר את השמן עם הדגים, הלכה השמלה. באיזה מצב יותר תצטער? שהיא קיבלה את הכסף מהדודה או שהיא עבדה על זה יום ליום? יום ליום, אז מה אתה רואה? שכשאדם עמל על משהו, הוא שייך אליו. לכן כל מה שאדם לא עמל עליו, הוא לא שייך אליו. לכן, דרך אגב, בואו נרוויח עוד משהו כבחורי ישיבה. לכן מאוד חשוב שחלק, ככל שאדם מתקדם יותר, אז זה חלק יותר משמעותי. חלק משמעותי בבניין הרוחני של האדם, זה לא שהוא יושב בשיעור ושומע שיעור, אלא שהוא עמל בעצמו. הוא יושב בבית מדרש, ולומד בעצמו עם חברותה, ועמל על הדברים. ולכן השלב הזה של כיתת אמונה כמעט באופן מלא, זה שלב מאוד ראשוני, מאוד התחלתי. מאוד חשוב, מאוד יסודי, בסדר, אבל זה מאוד ראשוני, השלב הזה. השלב האמיתי זה שאדם עמל לבדו, כלומר עם חברותה שלו. והוא לא מקבל את הכל עם כפית של זהב בפה. עוד פעם, הכל יחסי, כן? כן, גיל.
אני
השמחה. מצוין, אתה מכניס, נפלא, אתה מכניס אותנו, נפלא, אתה מכניס אותנו בדיוק לפסקה הבאה. בואו נתקדם, בדיוק הפסקה הבאה. פסקה הבאה זה מקור 4 בעמוד 73. הגמרא שואלת בדיוק את השאלה של גיל, תכף נראה. כן. כן.
ואז ראינו כאילו שבסוף יצא שהאדם לא מוציא את עצמו אלא מהתורה. כאילו ראינו מחוכמה וכל זה.
כן, עמל מלאכה, עמל שיחה ועמל תורה.
אז
כן.
אם זה באמת הוצאת מדרגה של האדם, אז איך ייתכן כאילו שיש אנשים שזה לא התפקיד שלהם?
לא, עוד פעם. כל אדם מישראל חייב ללמוד תורה, להיות שייך למצוות, להיות שייך לערכים רוחניים. כל אדם מישראל. מה המינונים הכמותיים ואיכותיים, זה כבר שאלה אחרת. אבל כל אדם מישראל שייך לעמל תורה. כמה עמל תורה? האם עמל תורה זה שעה ביום דף יומי? האם עמל תורה זה חצי יום בבית מדרש? האם עמל תורה זה לא תברך כל החיים? זה כבר שאלות פרטניות. אבל כל אדם מישראל צריך לעמול. לעמול זה המוכנות להשקיע הזמן, המוכנות לוותר על דברים אחרים, העמל בתורה עצמה, וכו' וכו'. כל מיני סוגים של עמל יש פה. בסדר? לכן ברור שאדם שלא עמל בתורה, אלא רק עמל, למשל, במלאכה או בחוכמה, אז יש כאן חיסרון גדול ביותר. מה השאלה בכלל? ברור? עכשיו, היום אנחנו מזלזלים בעמל מלאכה ובעמל שיחה? לא. חשוב מאוד להיות עמל במלאכה, כמו שדימרנו אתמול על פי המהר"ל, עמל בבניין החומר שבחיים, שבמציאות, וחשוב מאוד להיות עמל בבניין החוכמה, המחשבה שבחיים, והכי חשוב, למעלה מכל זה, ובשורש כל זה, זה להיות עמל בתורה. עכשיו יכול מאוד להיות שאדם עמל בתורה שעה, ורוב היום הוא עמל במלאכה. אבל השאלה מה היחס העיקרי שלו אל הדברים? מה הוא נותן את היחס המרכזי, את העיקר? כמו שקראנו כבר באחת האגרות, שתורתו אמנותו, הגדרת אדם שתורתו אמנותו, זה לאו דווקא שהוא לומד כל היום והוא כל היום עוסק בתורה. אלא גם אם הוא עובד לפרנסתו או לבניין העולם, ובזמן שיש לו, הוא פונה לתורה, בין אם זה לימוד, או קיום מצוות, או תיקון מידות, בקיצור, עבודה רוחנית, ודאי גם בעיקר לימוד תורה כפשוטו, האדם הזה יכול להיקרא תורתו אומנותו. למה? כי בשעת הפנאי מתברר למה באמת הוא שייך. עכשיו, גם זה יחסי. הוא יכול לפעמים לקחת את הילדים לגן השעשועים, יכול לצאת לטיול, בסדר. אבל השאלה עוד פעם, שאלה, איפה נמצאת מרכז, איפה נמצא מרכז הכובד של האישיות שלו? זאת השאלה. כן, גם.
שתי שאלות. הראשונה, הוא שואל לגבי יהודי ולתורה, על שייכות. בעצם גוי, האם הוא...
לא שייך.
לא שייך, כלומר, גם הוא עמל בתורה, הוא לא יכול להיות שייך לתורה?
לא שייך.
אין מה להתאר. אוקיי. עכשיו שאלה שנייה, אתמול דיברת, פשוט שמעתי בשיעור לגבי דומם, תמי החי,
כן.
אדם. עכשיו, לכאורה לדומם אין שום דרישה.
נכון.
ועוד שחשבתי שבעצם יש דרישה שהיא מאוד בסיסית גם ל... גם לדומם, ומן הסתם בכל המדרגות אחרת, וזה המקום, המיקום, כלומר.
זאת אומרת.
דומם שהוא לא נמצא במקום שלו, או בוא נגיד ככה, דומם, מה שהיה, הדבר המיוחד בו זה המקום.
אבל הוא בחר את זה? אדמה נמצאת במקום מסוים, היא בחרה להיות שם?
לא, הוא שצומח לו, לא בוחר, אבל עדיין הוא צריך את הדרישות האלה, זה לא קשור
לתנאי. לא, נקרא לזה תנאי סביבה. יש תנאי סביבה, בסדר, אבל אין לו בחירה חופשית לבחור את מקומו. הוא לא בוחר את המקום שלו. הצומח בוחר במחאות למצוא מים. החי בוחר במחאות להיות בתנועה.
אחרי שאתה את הדבר הבסיסי של המקום שלו.
ברור, בסדר. אבל המקום זה קבוע. המקום זה תכונה קבועה, זה לא תלוי בו. אני רציתי רק להגיד שהדומם הוא מדרגה נמוכה, כי בעצם הוא לא זקוק להשלמה. דיברנו מצד ההשלמה. ככל שהחיסרון יותר גדול, זה מראה שפוטנציאל ההשלמה יותר גדול, זה מראה שהקדוש ברוך הוא סומך יותר שישלים את עצמו, זה מראה שמדרגתו יותר עליונה. ומהעיקרון הזה אמרנו דומם צומח חי אדם ישראל.
גם
מבחינת
לא תודעה, אבל גם
הרצון
הדומם בוחר את מקומו.
אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד.
לא,
מה זה הדומם בוחר את מקומו? לא, אני לא מבין.
שהמיקום של הדומם...
יש לי שאלה, החול שנמצא אצלכם ביישוב, תזכרי לי את שם היישוב עוד פעם? איך? באר מילקה. החול שנמצא בבאר מילקה בחרדת בבאר מילקה ולא באילת?
יכול גם להגיע לאילת.
האבן בחרה להיות בבאר מנקה ולא באילת?
שילוב של כל מיני דברים, הוא יכול להגיע לאילת.
איך הוא יכול להגיע לאילת?
רוח.
רוח, בסדר. זה לא קשור לבחירתו, מה זה קשור?
אנחנו
מדברים עכשיו על נקודה אחת, בואו נתפזר. נקודה אחת שהיא נקודת ההשלמה. האם מצד המהות הוא זקוק להשלמה? דומם לא זקוק להשלמה בכלום. צומח זקוק להשלמתו, עצם קיומו, מים. חי, זה צריך הרבה יותר אוכל. אדם, הרבה יותר. מה? בסדר, רק נתן דוגמה שהיא יכולה להיות מובנת לנו. בסדר? אתה מסכים לי שהחי יותר זקוק ליותר השלמה מאשר הצומח?
כן.
יפה, אז אנחנו נוראים. אז זה שהחי זקוק ליותר השלמה מאשר הצומח, כי, וזה מגלה שהוא נברא יותר חסר, זה כי הוא במדרגה יותר עליונה. אז הפוך על הפוך. ככל שהנברא יותר בעל חיסרון, זה מראה שהוא יותר בעל פוטנציאל השלמה, זה מראה שהוא יותר בעל מעלה. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, אנחנו נראה עכשיו על ההשלמה. זה הנושא שלנו עכשיו. ההשלמה. ההשלמה מגלה את מעלת הנברא. או החיסרון שהוא פוטנציאל השלמה, מגלה את מעלת הנברא. על זה אנחנו עכשיו ממוקדים. רק על זה דיברתי. טוב. אבל אני רוצה לחזור לשאלה של גיל. אורל, רצית משהו?
כן, משהו
קטן.
מה זאת אומרת
שהוא
לא
שייך? תגיד לי, ראית פעם מועד ספורט שמחכה למשחק גורלי שלושה ימים, קונה גרעינים, קונה עיתונים, מביא את החברים, מביא מסך וידאו, חצוצרות, לא יודע מה. ראית פעם מועד כזה? רגע, תענה לי. לא ראית, אשריך. רק התחלתי לתאר, גיל התחיל לזרוח. ראית את זה פעם, גיל? איך? כן, פעם היה ככה. גם אני קצת הייתי קשור לזה פעם. אז זה מראה שהוא שייך, הוא מתכונן ליום חמישי בשמונה בערב, מיום שלישי בבוקר. הוא קונה את כל הפיצוחים, את כל הגרעינים, מזמין את כל העיתונים, מזמין את כל החברים. או, התחלת עכשיו עם דרשות. אני רק מראה עיקרון. העיקרון הוא שככל שאדם מתאמץ, משתדל, משקיע יותר במשהו, זה מראה שהוא שייך למשהו הזה. המשהו הזה יכול להיות אבל אבלים, אמר קהלת, הכל אבל, יכול להיות. אבל זה מראה שהוא שייך לדבר הזה. מה? כל זה בבן שבבן, ברור. כל זה בבן שבבן. באבא שבבן, ברור שהכל מתחיל מהסגולה האלוקית. מה השאלה? הוא לא שייך בבחירה, בתודעה, בבן שבבן. טוב, אם ההערה של גיל עוזרת, אז מצוין גיל, תודה רבה. זה אני מתכוון, בזה אנחנו עסוקים. כן. שכחתי את השם. דוד, רגע, ושמחן גם לא אמרת לי, שכחתי. שי, כן. כן, דוד. אתה אומר נכון, ולכן אמר דוד המלך, טעמו וראו כי טוב השם. כלומר, אדם לא יתחיל להיות עמל אם הוא לא מבין שכדאי לו להיות עמל, ולכן צריך להתקן אותו שכדאי לו להיות עמל, ביחס למשהו. ביחס לתורה, אמר דוד המלך, טעמו. איך אחינו החרדים נוהגים לומר? תבוא לסמינר. אחרי סמינר כבר יהיה לך טעים. טעימה היא תמיד טעימה. ואז תרצה כבר לאכול, לא רק לטעום. אז אתה צודק. עכשיו השאלה, איך מעוררים את המוכנות הבסיסית להיות עמל במשהו שנקודת המוצא שלי היא בעצם למה להיות עמל ביחס לדבר הזה? למה זה חשוב? למה שווה לי להשקיע? אין לזה שום טעם. לא רוצה. לא מעניין אותי. אתה צודק. אתה שמעת ממני שאני בא בטענה? אני ציינתי עובדה. ציינתי עובדה. אמרנו עובדה שכשאדם לא עמל על משהו, זה מראה שהוא לא שייך אליו. אוקיי, אתם, חבר'ה, רבותיי, אתם אומרים דברים חשובים. אתם כרגע מדברים על הצדקות. אני עכשיו מדבר על עובדות. מציאות. האם מישהו לא מסכים שמה שאדם לא שייך אליו, הוא לא ישקיע אליו? הוא לא ישקיע ביחס אליו. זה נכון או לא נכון? מה שאדם שייך אליו, הוא ישקיע, הוא ישקיע בו. זה נכון או לא נכון? כן, אדם שרוצה להתחתן, ישקיע בדייטים, דייט אחרי דייט, עם המפחי נפש בדרך, ישקיע. כי ברור לו שהוא רוצה להתחתן, וברור לו שהגיע הזמן, וברור לו שבעזרת השם זה יקרה, ולכן הוא מתאמץ על זה. אבל אדם שלא יחליט אם מתחתן או לא, ולא בא לי, כן בא לי, לא יודע, אולי, מתיים, מחרתיים וכו', יצא לדייט הראשון, יהיה על הפנים, ייקח עכשיו פוס, יגיד לעצמו, תעזוב אותי. זהו, זה עובדה. אז למה שאדם שייך, שם הוא ישקיע. מה שאדם לא שייך, הוא לא ישקיע. לכן אומר הרב, עצם זה שאדם עמל על התורה, זה מראה לשייכות. ב', העמל עצמו מעצים עוד יותר את השייכות. כי ברגע שאני מבין וברגע שאני מפנים, אז אני כבר מדרגה הרבה יותר עליונה ביחס של אותו דבר. זה כבר נהפך להיות חלק ממני. אם אדם נכנס בדלת במכון מאיר, לפחות יש לו איזושהי התחלת הבנה, אפילו ברמה ראשונה, ברמה ראשונית, שהוא כרגע צריך להשקיע במקום שאליו הוא הגיע. להשקיע 5 דקות, להשקיע 50 שנה, לא משנה כרגע. העצם זה שהוא הגיע לכאן, עשה פוס מהחיים, עזב כרגע אפשרויות אחרות, והוא בא לכאן, זה מראה שיש לו איזו התחלת שייכות. כי אם לא הייתה לו התחלת שייכות, הוא לא היה מגיע לכאן. כי הוא לא היה מוותר על דברים אחרים בדרך. ולו אפילו לא היה מוותר על לאכול אבטיח בשפת הים. שזה נראה לי סבבה. רק כמו שאמרנו, התורה זה לא סבבה. דרך אגב, אין לנו משהו נגד לאכול אבטיח. כן. מה? חוף הים גם אין לנו משהו. כן, ארז, בבקשה. חבר'ה, בואו נתקדם. השאלות שלכם הן מאוד חשובות, אני רק רוצה למקד את הנקודה הזאת, כן. אז דיברנו על זה. שאדם צריך להיכנס לאינקובטור, לפס הייצור הזה, תקופה משמעותית, ולאט לאט הוא יראה אם הוא שייך או לא, ואמרנו כבר... אז אמרנו, הגמרא אומרת, 5 שנים, דעה שנייה, 3 שנים, אני לא רוצה להחליץ פה אנשים, לכן אנחנו תמיד אומרים, זמן משמעותי. אם אתה שואל אותי, זה יותר מ5 שנים.
לא, אני אומר, בסדר, זה כתוב, השאלה היא עומד מסוגל 5 שנים לא להבין,
ומשיכים... לא אמרנו לא להבין בכלל, אבל כן, קשיים, כל אחד מאיתנו יש לו את הקשיים שלו. אבל אולי הוא חי בדמיונות. הוא חי בדמיונות, יכול להיות שהוא חי בדמיון. יכול להיות שהוא באמת מצפה מעצמו ציפיות בלתי אפשריות. כי החברה לוחצת, כי הוא חי בדמיונות, 1,000 סיבות. בסדר, אוקיי, אבל ברור שצריך להשקיע, צריך להיכנס לזמן משמעותי, שתכף נראה, זה קשור לשאלה של גיל, שהתורה בשלב הראשון היא לא תורתך שעשועי. אני תראה ואני אקרא את זה, הכל יתברר. ואדם מוכן ללכת במסלול הזה, שתורתו בשלב הראשון היא לא שעשוע. בואו ניכנס רגע, אני חושב שהאין היה הזה, ואולי עוד השלמה במוסר אביך יכולה לעזור כאן לנקודה הזאת. תסתכלו רגע ברשותכם, מקור 4, דף 26, עמוד 73, מקור מספר 4. זה משלים את הצורך בעמל ואת היחס, בדיוק ביחס למה שאתם אומרים כאן. איך מצד אחד אדם צריך להיות מוכן להשקעה, גם אם כרגע זה כואב לו ומר לו ומשברי לו והוא לא תמיד מתחבר וכולי, ומצד שני הוא צריך להיפגש עם התורה בשמחה. הוא צריך לשמוח בלימודו ובמעשיו ובערכיו וכולי. אז הגמרא מקשה קושייה. הגמרא אומר, מקור 4.
לא, איפה? אין היה.
אין היה. זה אין היה שבת א', עד כמה שאני זוכר, כן? אין היה שבת א'. הגמרא אומרת, כן, אין היה שבת א' בטוח. זה דף למד א', כמדומני. גמרא שבת, כמדומני למד א'. אפשר לפתוח, תכף נבדוק. אז הגמרא שם אומרת שאין עומדים להתפלל, אלא מתוך שמחה וכו'. ואז אומרת הגמרא, איני. ואמר רב גידל, אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מור, מור הכוונה מרירות, תיכוונה, שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, כך אומר הפסוק בשיר השירים, אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר, אז בהתחלה יש מרירות, אבל היא אחר כך עוברת, אל תקרי שושנים, אלא ששונים, תלמיד חכם שיושב לפני רבו ושונה. בכל אופן, אנחנו רוצים להוציא מכאן, שלכאורה הגמרא קודם אומרת שצריך להתפלל וללמוד תורה מתוך שמחה, וכאן הגמרא אומרת, הפוך, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מרירות, תיכוון השפתיים האלה. נו, אז יכולה סתירה, אז מתוך שמחה או מתוך מרירות? תורתך שעשועי או לא שעשועי? וכו'. עונה הגמרא, תקפצו רגע לעמוד הבא, באותיות האבות, עמוד 74, קוף ב' עמודה אמצעית, לא קשיה, אבא רבא, אבא תלמידה. זה ברב, זה בתלמיד. זאת אומרת, כשהגמרא אומרת שאדם צריך ללמוד תורה מתוך שמחה, זה רב. אבל שהתורה היא מרירה, זה תלמיד. טוב, תכף נראה מה המשמעות. קוף ג' צד שמאל, ובהיתמה, ואם תרצה אמור, עוד תשובה, חשובה מאוד, אב ואב ברבא. שניהם מדובר ברב. עוד פעם, ורב ותלמיד זה לא דווקא רב ותלמיד, אלא תלמיד זה נקרא זה שלב ראשוני, ורב זה שלב יותר מתקדם. אז אב והיתמה, אב ואב ברבא. שני המצבים עוסקים ברב, אלא, ולא קשיא. אמי קמדה להיפתח, אלה בתר דה פתח. לפני שפתח, מור עובר. אחרי שפתח, שמחה. כי עד הרבה מקמדה פתח לו לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא. סליחה, התבלבלתי. לפני דה פתח, שמחה. אחרי שפתח, מרירות. כבר התברר מה מדובר. כמו דה רבה, לפני שפתח לחכמים את השיעור, אמר מילתא דבדיחותא ובתחי רבנן. זה תורתך שעשועה, תכף נראה מה הכוונה פה. לסוף, שהתחיל השיעור, ימתה יתיב באמתה, הוא פתח בשמעתה. ישבו בהמה ופתח בשמועתו. טוב, יש לפנינו פסקה ארוכה בעינייה, יותר נכון שלוש פסקאות, לא נלמד את כולן, אבל כן עקרונות. בואו נתחיל. פסקה חשובה ביותר, רבותיי. באמת, מהפסקה הזאת אנחנו רוצים להוציא, בעצם נכון שאמרנו שתכונת העמל היא התכונה הבסיסית, אבל איפה נכנסת פה המציאות של השמחה, של ההזדהות, מצד זה שנעים לי וכיף לי, כן, כמו שאמר מקודם גיל וכו'. אז בואו נראה. באמת האלוהים עשה את האדם ישר, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית, היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. כלומר, האלוהים עשה את האדם ישר, זאת אומרת, אלוהים, ריבונו של עולם, ברא אותנו עם ישראל, מתאימים לתורה. מתאימים ללמוד תורה, מתאימים לקיום מצוות. זה הטבע שלנו, זה האופי שלנו. היושר האלוהי ישראל ישר אל, היושר האלוהי נמצא בקרבנו ובאופן טבעי הוא מתאים לתורה, ולכן מה שהיה אמור להיות המצב הנורמלי, בפעם הראשונה שאדם מישראל פוגש תורה, אם מדבר כרגע טכנית, לימוד תורה, הוא היה צריך לרקוד מרוב שמחה. כי האלוהי, למה? כי המגנט שבתורה והמגנט שבסגולת ישראל, המגנטים האלה שייכים אחד לשני. אז כשהוא היה פוגש פעם ראשונה תורה, הוא היה צריך להגיד, הנה זה אני. נו, אז למה זה לא קורה? אני לא רוצה להעליל על כל הישיבות התיכוניות, אבל בדור שלי שניתי בישיבה תיכונית, כשהיה הזמן של ארוחת צהריים, רבע שעה לפני הזמן אנשים חיכו ליד הדלתות. כשהגיע הזמן של סדר צהריים, לך תחפש את האנשים חצי שעה אחרי שהסדר מתחיל. איך זה יכול להיות? היה אמור להיות הפוך. הרי האלוהים עשה את האדם ישר, מה? אז השתנה, אתה אומר? לרעה, כן. באמת האלוהים עשה את האדם ישר. והתכונה האמיתית, מצד האמת, מצד האבא שבבן, שהיה צריך להתגלות גם בבן שבבן, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית, היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. אם כן, אומר גיל בצדק, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה, היא נאותה מאוד למצב הנפש. ולכן המצב הנורמלי, כך היה אמור להיות לכאורה, שהמפגש, בסיס המפגש, יסוד המפגש בין האדם לבין תורה ומצוות, הוא יהיה בשמחה ובטוב לב. וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה, שעשוע לנפש ושמחה ללב. אדם היה אמור להיכנס כל יום לבית המדרש, בשמחה ובשעשוע, תורתך שעשוע היא. כי המגנט האלוקי שבקרבו והמגנט של התורה, זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע. אומנם, אז למה זה לא קורה? אז למה האדם מתחיל את התהליך הרוחני שלו, קשה לו, מר לו, משברי לו, צר לו, הוא כמעט רוצה לעזור, ועוד פעם, והוא נושך את השפתיים וכו'. למה? למה יום בא לנו, יום לא בא לנו? שאלה. אדם רעב תמיד בא לו לאכול. הוא תמיד מרגיש שזה השלמת חסרונו. אז למה בתורה אנחנו לא מרגישים שזה השלמת חסרוננו הרבה פעמים? מה? כמה סיבות. אומר הרב, הסיבה הבסיסית, אמנם עלינו שלא לשכוח, כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. נכון שעשה אלוהים את האדם ישר, אבל כמו שדיברנו, יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן מאז חטא אדם הראשון, והאבונות המין האנושי, והאבונות שלנו, וההרגלים שלנו, כלומר כל המעטפת על גבי האישיות העצמית של האדם, הביאו אותו למקום שהמעטפת האישית, המעטפת החיצונית נראית לו שכביכול זה הוא, והמפגש בין המעטפת החיצונית, שזה המפגש הראשון, שבו לא האדם עצמו, המהות שלו, אלא המעטפת החיצונית שלו, שזה השכל שלו, ההרגשות שלו, החוויות שלו, ההרגלים שלו, החינוך שהוא קיבל וכו' וכו', כולל כל האבונות של המין האנושי מחטא אדם הראשון, כל זה בעצם המפגש הראשון בינו לבין התורה. ולכן פה באמת יש אי התאמה, כי בעצם אם הייתי, כן אומר זה בכותרת אחרת, הנפש הבהמית שבאדם, שעוטפת הנפש האלוהית שלו, היא זו שנפגשת ראשונה עם התורה. ויש אי התאמה בין הנפש הבהמית לבין התורה. ולכן, אמנם עלינו שלא לשכוח כי כבר אין לנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את העמנו הטבעי הטהור. עד שהחשק הטוב להשכיל ולהטיב בטבע, או בטבע, שר מעלינו. זה היה אמור להיות החשק שלנו. היינו אמורים לרוץ לבית המדרש ללמוד תורה. לרוץ להיות אנשים תורניים וכו'. ובמקום החשק הטבעי הטהור הזה, ותחתיו נקשרה בלבבנו איוולת וחושך של עוללות, וכל חמדת עין חיצונה, כל מה שעין החיצונה חומדת, מתרשמת ממנו, מתפעלת ממנו, שהיא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוהים אמת. אז באמת מצד האמת, היינו אמורים להיות שייכים לתורתך שעשועל. אבל בפועל, זה לא ככה. כי אבונותינו ואבונות אבותינו הרחיקו אותנו. עד אשר, עד לאן זה מגיע? עד אשר בראשית לימודנו, בתחילת הדרך, נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, שזה לימוד התורה, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. ואם אדם יגיד, תשמע, כשאני הגעתי למכון מאיר, הגעתי בשיא ההתלהבות, בשיא השייכות, בשיא ההתפעלות, בשיא השעשועי. אז יש לי כמה קושיות עליו. א', באיזה גיל הגעת? 38. איפה כבודה היה מאז גיל ההתבגרות? שאלה חשובה, יפה. ב', תגיד, וזה שהגיע עם אורות, באיזשהו שלב נכבו האורות, מה קורה איתך בשלב כיבוי האורות? זאת השאלה. השאלה זה איפה היינו עד היום, והשאלה זה מה קורה בשלב כיבוי האורות. נכון, אז איך זה יכול להיות? אלא, באמת, היות והמעטפת החיצונית עטפה את הטבע הטהור שלנו, עד אשר בראשית לימודנו נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, מהלימוד, מהעבודה על המידות, מקיום מצוות, משאיפות החיים, מהמהפכה שאנחנו צריכים לעשות בערכי החיים וכו', כי אם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. עד כדי כך שהרב כותב, מוסר אביך יש פה? בערמה. הרמה, הרמה, הנה פה. יש. עד כדי כך שהרב כותב, תנאי, כדאי לכתוב את המקור, יכול להיות שיש את זה פה בחוברת, אני לא זוכר. לא, אין את זה פה בחוברת, צריך להשלים את זה בחוברת. עד כדי כך שהרב כותב במוסר אביך, תחילת פרק ב', תנאי גדול היא תנאי חסיד בחובות הלבבות עם הנפש, שתתרצה לקבל מרירות הסם. הסם, התורה נקראת סם, וזאת התורה אשר סם בסין, משה לפני בני ישראל, אומרים חזל, אל תקרי סם בסין, אלא סם בסמך. אומר הנציב, אומר הרב הירש, למה התורה נקראת סם? אני לא מבין בסמים ברוך השם, אבל כך אומר הרב הירש והנציב, שסם יש בו שתי תכונות. תכונה אחת, שיש בו תרכיז אנרגיה, ריכוז אנרגיה, איזה תמצית כזאת, ב' שהריכוז אנרגיה הזה הוא סמוי מן העין. זה נראה כדור, נגיד. כמו איזה תרופה. אז סם יש בו שתי תכונות. מצד אחד יש בו ריכוז אנרגטי, מצד שני הריכוז הזה סמוי מן העין. אז גם התורה. התורה זה איזה תרכיז, איזה פצצת אטום. זה בעצם הגרעין שממנו העולם הזה נברא. אבל כלפי חוץ זה נראה איזה אוסף אותיות, מילים, משפטים, חוכמה. זהו, אוסף מחשבות. אז התורה יש בה בחינת סם, שיש בה תרכיז אלוהי אינסופי, והתרכיז הזה סמוי מן העין. אז וזאת התורה אשר סם בסין, אל תקריא סם בסין, אלא סם בסם, איך אומרים חזל. אם כן, תנאי גדול היא תנאי חסיד בחובות הלבבות עם הנפש, שתתרצה לקבל מרירות הסם. המפגש הראשוני עם התורה הוא מריר. הרב משתמש בהמשך בביטויים הרבה יותר חמורים. דקאות, צער, עצבות, קדרות, כל הביטויים האלה הרב אומר בהמשך. אומר הרב, וזהו דבר מוכרח מאוד. זה הכרחי שבשלב הראשון הסם יהיה מר. למה? כי אם האדם לא מבין איזה מהפכה הוא צריך לעשות, איזה חשיפה של האבא שבבן הוא צריך לחשוף אחרי שהוא יתרגל לכל הבן שבבן, וכמו שאמרנו אחד השורים האחרונים, אתה שואל אותו מה נשמע, אז הוא אומר לך סבבה. כמשל, אז הוא בכלל לא מבין מה קורה פה. כמו שאמרנו, אם אדם הולך לטיפול שיניים ויש לו איזה בעיה בשורש ואומרים לו תשמע בלי הרדמה אין לך כואב, הוא אומר אלא בלי הרדמה, והוא יוצא מהטיפול, הוא אומר איך היה? סבבה. מה זה מגלה? שלא הגיעו לשורש. עשו לו ניקוי אבן. ואם היו מגיעים לשורש, חביבי, היית קופץ מהחלום בלי הרדמה. מה?
זה גם לא סבבה.
זה גם לא סבבה, כן. אומר הרב, וכל זמן שיאמר לעצמו, שלום שלום, לפני שנים, אחת השנים הראשונות שלי פה במכון, אז לא יודע איך הגעתי למחשבה הזאת, אז המצאתי איזה כותרת לשיעור, כיצד לא לחזור בתשובה. זאת הכותרת. והכיוון של השיעור היה, דרך פרק ב', משם יצאנו כל מיני כיוונים, מה הטעויות המצויות של חוזר בתשובה מצוי? ולמשל, אחת הטעויות, שהוא בטוח שמאז שהוא מחייך אל אלוהים, אלוהים מחייך אליו. סבבה. אני נדלק על אלוהים, איזה כיף. אורות. לא. תנאי גדול היא תנאי חסיד בחובות ולבות עם הנפש שתרצה לקבל מרירות הסעם, הסעם הוא מריר. מי שלא מגיע למצב, לשלב, בשלבים הראשונים ודאי, שהסעם מריר מבחינתו, שמכון מאיר מעצבן אותו, והתורה עולה לו על כל העצבים כבר, אני מגזים את זה, כן, קצת משתם בביטויים חריפים, מי שלא מגיע למקום הזה, אז יכול להיות שהוא לא הגיע לשורש. ואל תגידו צדיק גמור. יש לו הרגלים, יש לו מחשבות, יש לו שאיפות, יש לו סדרי עדיפויות. יש הרבה דברים שפה הוא צריך לוותר עליהם בדרך, כדי שהתורה תהפך להיות חלק ממהות החיים שלו. או שהוא מספיק מבוגר, ואת המהירות הזאת הוא עבר בשלבים הקודמים. וכל זמן אומר הרב שיאמר לעצמו שלום שלום, מה נשמע? שלום, שלום, הכל שלם, הכל בסדר, הכל נפלא. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הכל נעים, הכל מתוק, הכל טוב, הכל יופי טופי, הוא קרוב אל המכשול, האדם הזה. תסלחו לי שאני אומר את דברים ברורים, כי הוא חי בסרט, כי אין כאן טיפול שורש, הוא חי מסביב, הוא חי מבחוץ, הוא כביכול נפגש עם אלוהים, אבל הוא באמת לא מוכן לוותר על הדברים שהוא עד היום הוא היה רגיל אליהם, ואולי הוא גם שאף אליהם בעתיד. כי אם הוא היה מבין על מה הוא צריך לוותר, ואיזה עבודה פנימית הוא צריך לעשות, אולי הוא אומר שלום שלום ונועם. כואב מאוד. וכל מה שאומר לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הוא קרוב אל המכשול. הוא קרוב אל המכשול כי הוא חי מבחוץ, זה לא בינה פנימי אמיתי, זה מבחוץ. כי יותר יש לחשוד את הדמיון שמפני שאינו חושש כל כך, אם לא יעזוב הדרך הרע, הוא לא חושש, כי הוא בכלל לא מבין שצריך לעזוב, מה הבעיה? מה הבעיה? אני אשאר עם החבר'ה שלי במוצאי שבת כמו שעד היום, וביום ראשון אני מגיע למכון מאיר ולומד בכיתת אמונה. מה הבעיה? אין לנו משהו נגד החבר'ה שלך במוצאי שבת, אבל יכול להיות שהאווירה, הדיבור, התכנים, הפעילויות, זה לא בדיוק הכיוון. אני אומר את זה כמובן בעדינות רבה. צד אמר לו, מצד שני, לא אמרנו לנתק את הקשר עם החברים מהשלב הקודם, אבל אדם אמור להרגיש איזשהו סוג של בניין מחדש ליחסים האלה. וכולי. אז שמפני, כי יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. מאשר מי שנאמר, שתכף הוא מיד מכיר ומבין את השביל הטוב איך להינצל. עכשיו הרב מתחיל תהליך. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסעם, יש שאדם יכנס לבית המדרש ואומר, יהיה לי קשה, יהיה לי כואב, יהיה לי מדכא. הרב אומר כאן בהמשך, אני לא רוצה להתפזר יותר מזה, הרב אומר בהמשך, שבעצם אדם שעושה תשובה דומה למה הדבר דומה. אומר, הוא דומה, אדם זה כמו איזה מין, נקרא לזה גרעין. והגרעין הזה, נגיד, הוא מורכב מארבעה מעגלים. הגרעין הפנימי, העיגול הפנימי זה הנשמה. העיגול החיצוני יותר השכל, החיצוני יותר הנפש, החיצוני יותר הגוף. מה נקרא מצווה? מצווה, כשהנשמה מתגלה דרך השכל. נשמה מתגלה דרך הנפש, מתגלה דרך הגוף. מה נקרא עבירה? עבירה זה שהגוף פועל מעצמו כביכול. הנפש פועלת מעצמה, השכל פועל מעצמו. כל זה כמשלים. יפה, מה זה תשובה? אומר הרב, תשובה זה כשאנחנו מרכזים את כל הקווים המתפשטים שיצאו מהשכל נפש גוף ולא מהנשמה, אנחנו מרכזים אותם לתוך נקודתם התמציתית הפנימית, הנשמה, והריכוז התמציתי הזה הוא קשה מאוד לנפש האנושית, ובפרט אחרי שהיא התרגלה להוציא את הקווים המתפשטים, כי האדם הוא בחינת עץ, אז הוא רוצה להוציא מהכוח לפועל כל הזמן, ופתאום הוא לא, תקבץ פנימה, תיכנס פנימה, תחזור אל השורש, ואז תתחיל להפריח מחדש. אני קורא משפט אחד בקשר לדבר הזה. ממש משפט אחד. כדאי לראות את זה אחר כך בפנים. והנה, כשמכנס אל נקודת השכל והרצון שהם בעצמם תיאורים, בעצמיותם, אבל השכל עד עכשיו חשב לא תמיד דברים תיאורים, והרצון לא תמיד רצה רצונות תיאורים. גם את הקווים שנתפשטו, שהוא מכנס את כל הקווים האלה, את כל ההופעות החיים האלה, והקווים כבר הורגלו שלא כדרכם בקודש, אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו, הוא יהיה לחוץ, הוא יהיה מתוח, הוא יהיה קודר, כי הוא מכונס, כי הוא לא מסוגל לפרוח, אז הרב מתאר כאן את תהליך ההפרחה. אז לאט לאט מתברר שהסם הוא לא כל כך מר. אבל בשלב הראשון אתה צריך לכנס את הכל לנקודת המרכז, נקודת השורש, ומשם אתה מוציא מחדש. שלב הכינוס הוא שלב קשה מאוד, הוא נוגד את הטבע האנושי, כי אדם רוצה להופיע את עצמו, לפרוח. תראו אחר כך את כל הפסקה פה, דברים חשובים מאוד. בכל אופן ומכל מקום אחרי הרצון, אני חוזר אחורה, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר. כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה, כאן אומר הרב כלל גדול, אבל שוב אני לא רוצה להיכנס לזה, וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. אדם הולך לרופא, אדם חולה, לא מתפקד, על הפנים, תרופה, זריקה, ניתוח, לא יודע מה, כל אחד ברמה שלו, יפה, נתחיל בתרופה. אומר לרופא, תשמע, אתה חייב לקחת עכשיו אנטיביוטיקה 10 ימים. שכב המיטה, אנטיביוטיקה. יפה. תגידו, אנטיביוטיקה זה טעים? לא. זריקה זה נעים? לא. נו, אז למה אדם לוקח זריקה? למה הוא מקבל תרופה? כי הוא יודע שהתרופה המרה בהווה, היא תבנה עתיד מתוק. אז ככל שהאדם יותר שייך אל העתיד המתוק, כך יש לו יותר יכולת לסבול בהווה. זה מה שכאן הרב אומר, וביותר באהבת הבריאות העתידית יומתק הסם אצל המקבל. אם קשה לי עכשיו בבית המדרש, אני מסתכל על עצמי עוד 3 שנים. אז ככל שאני יותר שייך אל המצב העתידי האופטימלי, כך יש לי יותר יכולות להתמודד עם המרירות העכשווית. טוב, יש פה הרבה מה לדבר. הרב כאן מתאר את כל השלבים. אז נחזור אלינו. יחזרו לזה. ברור. בואו נחזור לפסקה שלנו רבותיי. עוד פעם, עד אשר, שורה שנייה, עמודה אמצעית למטה. עד אשר בראשית לימודנו נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך, אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, כי אם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. על כן, אלא שעלינו לדעת, הנה הנושא שלנו, שהאדם לעמל יולד. עכשיו עוד הבנה מה זה עמל. עמל, כפי שהסברנו אתמול, זה המוכנות להשקיע, המוכנות למאמץ. פה עמל, הכוונה מרירות, הכוונה צער, הכוונה כאב, הכוונה סתירה בין העולם העתידי, נקרא לזה בריאות, לבין המאבק האהובי, התרופה הכואבת. זה סוג של עמל. הכאב הזה זה עמל. אלא שאלינו לדעת שאדם לעמל יולד. וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, שעוד לא נקלף את כל הקליפות שהם נהפכו להיות הטבע השני שלנו, כי הורגלנו ככה, כי חונכנו ככה, כי נדמה לנו שאנחנו כאלה, כל מה שעוד לא קילפנו את זה, אז ואז תהיה סתירה פנימית בין בעצם התורה לבין המעטפת החיצונית הזאת. וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. אבל זה יהיה כבד, זה יהיה לחץ, זה יהיה קודר, זה יהיה מריר, יהיה מלחמה. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, לאט לאט כשעוברים תהליך, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם. אם כן מתחילים להבין את התירוץ הראשון, אבא תלמידה אבא רבא. כל תלמיד שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מורתיקה ואין אבא תלמידה, כל תלמיד. התלמיד בשלב הראשון מריר. מה זה התלמיד? מה ההגדרה של תלמיד? תלמיד זה אדם שעוד לא חשף את הטבע האמיתי שלו. והוא כרגע בא מהמעטפת החיצונית שלו, אז ברור שבהתחלה תהיה לו מרירות. אבל זה שחזל אומרים במקום אחר שצריך לשבת ולמוד תורה בשמחה, זה ברבא. זה הוא כבר עבר את השלב הראשוני. רגע, ומה יגיד התירוץ השני? ברבא, ברבא. שתכף נדבר על זה. עכשיו תראו את המשפטים הבאים, רבותיי, חשובים ביותר. על כן, נועלו מאוד. מה זה נועלו? מלשון? איך? נועל, כן, מה זה נון וו אלף למד? איך? נכשל. מה עוד? נועלו, זה משון כללה. כן, כאילו, נועלו, זה לא שייך, זה לא רלוונטי, כן? אתה יודע איך לתרגם את זה. על כן נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים, בערך של שעשועים. תרשו לי לומר, משפט קצת חריף, שמכון מאיר, בגלל אופיו המתוק והנעים, באהבה ובאמונה, הרבה פעמים הוא יכול לטשטש את הנקודה הזאת, שהיא נקודה קריטית בבניין הרוחני של האדם. והאווירה הנפלאה כאן יכולה לטשטש את המרירות, את הצער, את הכאב. והכאב הזה חייב להופיע, כי אם לא, לא הגענו לשורש. רק שנייה אחת. על כן נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן התלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרי האדם בהיוולדו, אלא רק חוכמה שלמדתי באף, בכעס, בכאב, בצער, בקושי, במרירות, היא שעמדה לי. אף על פי שאמר גיל בצדק שיפה, נעים ונאות מאוד מצב השמחה, מילוי הרצון והשעשוע בדברי תורה וחוכמה, כי זה טבע האדם, מצד האמת, טבע ישראל, האדם ישראל שהוא מתאים לתורה, אבל אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה. בהתחלה זה נגע, אחר כך זה עונג. מצד האמת בהתחלה זה עונג, מצד המציאות בהתחלה זה נגע, אחר כך זה יגיע לעונג. אבא שבבן עונג, הבן שבבן בסוף עונג, הבן שבבן בהתחלה נגע. אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה שהוא צד, הוא הצד החיצון אל החוכמה ואל דעת האמת בשעתו, לקנותו בלא איתו. כי אם אדם מחפש כל הזמן את הסבבה ואת הסבבי וכל זה, אז זה החלק יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד על האמת. כי לא יוכל כלל להתאים מהעמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם חפץ השמחה והעונג בתחילתו. זה לא הולך ביחד. מתנת אלוהים זאת של השמחה והעונג והשייכות אל התורה, בלימוד תורה, בעמל תורה וכו', מתנת אלוהים זאת אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה והרגילו את נפשם בנועם אור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדעת הוא מרבה להם ססון ועונג רב. רבותיי, מי שלא ישב על סוגיה שלושה שבועות, יום ולילה, הוא לא יודע מה זה עמל. מחילה מכבודנו, כיתת אמונה עם כל הכבוד לה, זה עדיין לא עמל שלב מדובר. זה הקדמה של הפתיחה של המבוא. עמל של תורה זה לשבת לסוגיה בגמרא, ואתה יושב וחופר וחופר ויושב, ומה שהבנת היום אתה מבין שלא הבנת מחר, מה שאתה מבין מחר אתה מבין שלא הבנת אתמול, ואתה יושב ועמל ולא מוותר. זה עבודה. ואדם שהגיע למצב שהוא נהנה מהעמל, יפה, זה אחר כך תורתך שעשועי. מצד אחד דוד המלך צודק שאמר תורתך שעשועי, מצד אחד דוד המלך נהנה שאומרים חזל על זה שאמר תורתך שעשועי. לפי התורה היא שעשוע. לפי ההבנה כרגע, לפי התירוץ הראשון, בשלב הראשון היא באמת לא שעשוע, בשלב השני היא שעשוע. אבל יש תירוץ שני, אבי רבא, אבי רבא. כלומר גם רבא, גם אדם גדול שמתפתח מאוד בתורה, יש לו עדיין שלב של היא לא שעשוע. תכף נקרא. עוד טיפה רגע ברשותכם. עוד פעם, מתנת אלוהים זאת, השמחה והעונג, אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה וירגעו את נפשם בנועם אור האמת, עד שכל עמל נפש בדרשת התורה והדעת הוא מרבה להם ששון ועונג רב. על כן, כשם שהם, נראה לי טעות פה, כשם ש... נראה לי פה טעות. מכל מקום, המתכוון לענות ממנו שלא לפי הכנתו, עלי הוא יהפך לו לרועץ. ולכן, כשאומרת הגמרא, כל תלמיד חכם, שאולי הדגש הוא תלמיד שלומד מחכמים, כמו שאומר רמב"ם, תלמיד חכמים, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, לא מר לו, לא כואב לו, לא צר לו, לא וכולי, תיכוונה. הוא חושב שהוא בא לשחק בגן השעשועים. הוא לא מבין שפה זה ניתוח לב פתוח בלי הרדמה. על כן, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו והוא עודנה במצב המתחילים, שהוא עדיין זקוק לרב להעמידו על האמת והאושר בדרכי תורה ואין שפתותיו נוטפות מור, הוא חפץ כבר שלא יהיו לו דברי תורה לעמל, כי אם לבקש באמת הנעים והשעשוע, תיכוונה. הוא מתקרב אל אישה של תורה, שלא כפי המידה, אישה מלשון אש, כן? הוא מתקרב אל אישה של תורה, שלא כפי המידה המוכשרת לו, ויובד בזה או יאבד בזה את כישרונו ואת התפתחות שכלו ויושר רגיונו, שיביאו לאחרי טובה ושמחה גם, וגם עונג בבוא איתו, אבל לא כרגע. אחר כך מתחיל לפרט את כל הפרטים, שושנים, מה זה פרח השושנה, ששונים, שפתותיו, יש הרבה פרטים פה, כדאי להשלים את זה. אומר הרב, תירוץ שני, בואו נתקדם. אני מדלג גם על קוף ב' כי את העיקרון פחות או יותר אמרנו, למרות שיש כאן עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אני לא רוצה להיכנס לפרטים בקוף ב', קוף ג', תירוץ שני, אבי רבא, אבי רבא, אומר הרב, הרב עצמו אף על פי שמידת השמחה נאותה לו, כי זה קשור כבר לקוף ב', שהיא מרחבת את נפשו וכו' וכו', נעזוב כרגע זה קשור לקוף ב', מדלג חמש שורות, אבל אם הרב הוא איש גדול באמת, יש רב שבאיזשהו שלב בחיים הוא מיצא את זה שהוא רב, אז הוא לא ממשיך להשתלם. כלומר, אני מתקדם רגע, רב אמיתי הוא תמיד רואה את עצמו כתלמיד ביחס לשלב הבא. אז אני רב, יש לי ריבוי ביחס למה שקניתי, אבל אני תלמיד ביחס למה שעוד לא קניתי. אז תירוץ ראשונה ברבה בתלמידה, תלמיד זה כאב וצער, זה נוטפות מור, ורב זה כבר שעשוע, השלב השני. אומר כאן הרב יותר מזה, רב אמיתי הוא תמיד יישאר במעמד של תלמיד, כי יש לו עוד הרבה מה להרבות. אז הוא שמח בשעשוע על מה שכבר קנה, והוא במרירות על מה שעוד לא קנה. בין אם זה בלימוד, בין אם זה במידות וכו'. בואו נקרא, יש כאן משפטים נפלאים. אבל אם הרב, יש לכם את זה? שורה חמישית, שישית, מאותיות הדקות, העמודה השמאלית. רואים רבותיי? אבל אם הרב הוא איש גדול באמת, אוהב חוכמה ומבקש תמיד להוסיף דעת, ולא רק בלימוד, אלא מידות טובות וכו', הוא לא יסתפק בלמדו את תלמידיו רק באותה המידה של ההשפעה לבדה. מורה בכיתה א' לא יישאר במדרגה של כיתה א' 30 שנה שהוא עובד במשרד החינוך, אלא כי אם יכין עצמו גם כן לקבל הוא תוספת שלמות בדעת עומק העניינים עצמם. הוא צריך לחפור עוד יותר ולהעמיק עוד יותר ולהיות שייך עוד יותר לכל מה שהוא כבר יודע וידוע לו, והוא כבר לומד את זה 30 שנה. הוא לא יסתפק בלמדו את תלמידיו רק באותה המידה של ההשפעה לבדה. כלומר, אני מכין את השיעור לפי הרמה של התלמידים. לא. אני צריך להכין את השיעור לפי הרמה שלי. כל אחד כמובן, כן, אני לא מדבר על עצמי. לפי הקניינים והיכולות שלי. לא לפי מה שיספק את הלומדים. מה פתאום? ואז הרב בעצמו הוא תלמיד. זאת המדרגה העליונה. אבל אם הרב הוא איש גדול באמת, אוהב חוכמה, הוא מבקש תמיד להוסיף דעת. הוא לא יסתפק בלמדו את תלמידיו רק באותה המידה של ההשפעה לבדה, כי אם יכין את עצמו, כי אם יכין עצמו גם כן לקבל הוא תוספת שלמות בדעת עומק אותם העניינים עצמם, אף על פי שכבר ידע אותם ולימדם, או למדם ולימדם, מכל מקום יוסיף בהם לקח ועיון פנימי. תראו את המשפט האחרון, העוסק בתורה, שתי שורות מהסוף, העוסק בתורה לשמה ממש, גם ביותו רב הוא יחשוף להיות נמצא במעמד של תלמיד בעת הלימוד. זה רב אמיתי, שהוא תלמיד. דוגמה, סיפור. פעם ביקשו, חיפשו רב לישיבה מסוימת. טוב, הגיעו כמה רבנים מועמדים, וזה סיפור אמיתי. ואספו את הבחורים היותר מבוגרים והאברכים וחלק מהרבנים, לשמוע את השיעור של כל אחד מהרבנים שבא לתת שיעור, כדי שאחר כך תשב הקבוצה הזאת ותגיד איך היה השיעור. הגיעו כמה רבנים, עכשיו חמישה מועמדים, וככה כל שיעור היה בפני החבורה הזאת, ואחר כך אספו את כולם ואמרו, נו, מה אתם חושבים, מי מתאים להיות הרב פה בישיבה? התלמידים פה אחד אמרו שהרב שמתאים הוא X. אמר ראש הישיבה, X בטוח לא יהיה הרב פה. למה? הרי הם אמרו התלמידים, האברכים וכו', שהשיעור שלו היה הכי נפלא, הכי וכו'. הוא לא יהיה הרב, למה? כי הוא העביר שיעור מספר שהוא כתב על הסוגיה לפני 10 שנים. איך יכול להיות שאין לו הבנות חדשות בסוגיה אחרי 10 שנים? בואו נבין את העיקרון, אין מקשים על הדרשן. בואו נבין את העיקרון, איך יכול להיות ש10 שנים לא התחדש לו כלום בסוגיה? איך אמרו לי פעם כמה תלמידי חיים ששאלתי אותם למה הם לא כותבים ספרים? אמרו לי, אתה רוצה שאני אתחרט על מה שאני כותב? לא הבנתי את זה, היום אני מה זה מבין את זה. אתה רוצה שאני אתחרט על מה שאני כותב, על מה שכתבתי? מסופר על הגאון מווילנה, שהוא היה כותב ספרים ושורף אותם, כי הוא היה כבר בשלב הבא. כאילו ההבנה שכרגע הוא היה בה היא כלום, או היא ראשונית לעומת ההבנה בשלב הבא. מה השייך לכתוב? טוב, את הציבור צריך, נכון, אז לטובת הציבור. אבל מצד האדם עצמו, כל הזמן, רב תלמיד, רב תלמיד, רב תלמיד. אז התירוץ הזה, נפלא, אבא רבא ואבא רבא. אמי קמא דפתח, הלכה דפתח. לפני שפתח בלימוד הוא שמח על מה שיש. אחרי שפתח הוא מבין שיש עוד הרבה מה שאין. יוצא שתכונת העמל היא לא רק לחבר'ה שנה ראשונה במכון מיר, כדוגמה. תכונת העמל היא התכונה שהולכת איתנו כל החיים, שהיא בעצם מבררת שאנחנו מוכנים ומסוגלים ורוצים ומעוניינים להיות בתהליך של התפתחות כל הזמן, וההתפתחות הזאת היא משאירה לנו סימני שאלה ביחס להמשך, ואנחנו לא מפחדים מהסימני שאלה האלה. מוכנים להיות עמלים. אם זה בלימוד, אם זה במידות, אם זה בשליחות ציבורית, לא משנה, כל אחד למדרגתו. רבותיי, זה היה חשוב מאוד. אז אבא תלמיד אבא רבא, אבא רבא אבא רבא, אמי קמא לאחר. מי רצה להעיר משהו? מישהו פה רצה להעיר מקודם משהו? נדב, כן. אני לא יורד לסוף דעתך. אתה אומר שלפעמים אדם יכול להיות מדוכדך כי הוא לא מנצל את היכולות שלו, כי האווירה היא שכל מה שהוא עושה זה בסדר גמור.
כי?
כי האווירה היא שאתה צדיק בכל מקרה ומה שאתה עושה אשריך.
לא.
זאת הכוונה.
הוא נמצא באיזה
קוטל. כן, אז תפרק לי את המשפטים שאני אוכל להביא. אז רק תפרט, כי אני לא מבין כל כך מה אתה מדבר. כן. למה? כי אני לא מתאמץ מספיק?
כן, אולי לא מתאמץ.
אוקיי, יכול להיות.
תרוד מכל הדבר.
לא, לא, זה משהו אחר. תרוד מחשבון הבנק זה דבר אחד, לא מתאמץ מספיק זה דבר אחר. לא, אז תרוד מזה שאני לא נשוי, מה זה משנה? תרוד ממשהו.
כן.
אתה אומר אבל דברים שונים. בוא נהיה ממוקדים. אני רוצה לקחת מה שאתה אומר לסוגיה שלנו פה. יכול מאוד להיות שאדם הרבה פעמים מדוכדך והוא לא יודע למה, והוא מדוכדך כי הוא מרגיש שהוא לא ממצה את היכולות שלו. כי מלטפים אותו, ואומרים לו כמה הוא מותק, וכמה הוא חמוד, וכמה הוא צדיק, ואשריך שאתה לומד, וזה יופי של סדר יום, והסדר יום שלו יכול להיות פי עשר יותר מתקדם, באיכות ובכמות. יכול להיות, אתה צודק לגמרי. אתה צודק. ולכן ברור שנקודת המוצא היא עבדו את השם בשמחה, ואתה מותק ואתה נחמד, זה נפלא. מצד שני, אוי ואבוי, אם זה בא על חשבון תכונת העמל. זה בעיה. ולכן אין ספק שאחד הדברים החשובים ביותר לבנות אנשי תורה אמיתיים פנימיים זה לחנך אותם, לכוון אותם לעמל. כשאני למשל בתחילת השנה, למרות שלא עמדתי בזה, אמרתי שבשיעור הזה יהיו כמה עקרונות. עיקרון ראשון, שכל מי שמגיע מגיע כל שיעור. עיקרון שני, שיהיו פה חברותות לחזרה ויהיה פה הכנה ושיעורי בית וכולי, למרות שלא עמדתי בזה בסוף, כן? וכבר בהתחלה בעצם. זה גם חלק מהחשבון הזה. לחנך לעמל. אבל זה סבבה, אתה בא עם החוברת, מוציא אותה מהבוידם, כן, מה אומרים היום? פסקה קופגים, יפה מאוד, יפה, נחמד, דווקא. סבבה. זה לא רציני? כיוונתי לדעתך. אתה יכול להגיד לי לא? סבית אחת, כיוונתי. אוקיי. למה לא עושים את מה? א', אני יכול להגיד לך שהם משתדלים לעשות את זה כמה שניתן. ב', יכול להיות שלא מספיק מדגישים את זה. אני חושב בשיעורי גמרא יותר מדגישים את תכונת העמל ההכרחית לבניין של תורה אמיתי. בשיעורי אמונה, כמו פה בקטת אמונה, הרבה פעמים יש איזו אווירה של כפית של זהב בפה. וזאת בעיה. זאת בעיה. בעיה, אני אומר את האמת, אני גם אמרתי זה מההתחלה. מי שמסתפק בשיעור בניין אמונה, רק בשיעור הזה, אז הוא ממצא, לא רוצה להגיד 20% מהיכולות פה, אבל 20% מה שהוא מסוגל להוציא מפה. אני הייתי מצפה שבחור אחרי השיעור הזה ילך לחפש את עניה, את העניה הזה פה, יפתח את הספר, יעבור על כל העניה, כל מה שדילגנו, יבין הבנות חדשות, ויות והוא סקרן, ויש לו אולי איזה סדר שיש לו זמן, אז הוא יסתכל גם בפסקה לפני, בפסקה אחרי, יכיר אולי עוד כמה דברים. פתאום זה יראו לו, זה קושייה, מחר הוא יתקיף, היום בטלפון הוא יתן לי לישון, יתקשר לי בשתיים בלילה, רגע, יש לי פה קושייה, מה קורה? זה לא מסתדר עם משהו אחר שלמדתי. זה מה שהייתי מצפה. ואני לא מקבל אף טלפון בשעה שתיים בלילה. אוהד מירושלים, מה עמדת התורה ביחס לדיכאון קליני? לא מבין, זה לא קשור לסוגיה. כל מה שקשור לבעיות נפשיות, זה ללכת לבית חולים וחולי נפש. אנחנו עכשיו מדברים על הכאב הנורמטיבי של העבודה הרוחנית של האדם. לא, אבולעפיה הוא לא כתובת, סליחה. רב מיכאל אבולעפיה, הוא פה נותן שיעור תורה. אתה רוצה בעיית נפש, לך לקליניקה. סליחה. פה זה לא חולה נפש.
קשה למצוא את האיזון של האמת.
קשה.
כי אני אגיד לך
הרב. תראה, אני יכול להגיד משפט אחד שאני קצת יעדן אותו. יש שלב של בחורים במכון מאיר שמתחילים להבין ולהרגיש שמשהו מאוד משמעותי חסר להם במכון מאיר. זה בשלב יותר מתקדם. אחרי שנתיים, אחרי שלוש, וזה. זה תכונת העמל. ורק שנייה. ואז הרב שלהם אמור להכווין אותם להמשך הדרך, זאת המטרה של המכון, להמשיך לכוון להמשך הדרך, ואז אתה צריך לראות אותם כשהם חוזרים מישיבה, נקרא לזה קלאסית, ששם הם פגשו עמל שהם לא פגשו פה. ברן, אשל תורה, יום ולילה, בלי הפסקה. פתאום הם מבינים שמשהו פה חסר להם. מצד שני, אם פה היה ככה בשלב הראשון, אז יכול להיות שמזמן אתה לא היית פה. כי זה היה מפחיד אותך. זה היה מאיים עליך. היית אומר, אני לא רוצה להיות כזה. לזרוק סטנדר על איזה חברותה שלי שלא הבין את התוספות, מה פתאום, מה אני כזה אלים? כן, אבל אדם צריך להגיע למקום כזה, שאם הוא לא מבין קושיה בתוספות, או החברותה שלו, במחאות, אומר שטויות, אז הוא כואב את זה מאוד. לא עד רמת זריקת סטנדר, אבל בעיקרון. אם החבר שלי גונב לי 200 שקל, תזרוק עליו סטנדר. כן, ואם הוא אומר שטות בתוספות, לא זרוק עליו סטנדר. 200 שקל יותר חשוב. הכל כמשל, כן חבריה? שלא יגידו אחר כך, אמרו מחול מיר צריכים לסרוק סנדרים באמצע הסדר. ואתם צודקים, אני אומר את זה באופן חד משמעי, זה דבר ידוע במחול מיר. אני חושב שכן, כל שנה, כל מחזור, כל שנה או כל כמה שנים, מגבי סביבו, סביב השיעור בגמרא, סביב הרב שמכוון אותם וכו', את החבורה, זה לא דווקא גמרא, יכול להיות גם באמונה וכו'. מנסים ליצור איזושהי תכונת עמל וביצוע של העמל הזה. כמובן, עוד פעם, כל קבוצה וכל שלב, בגדר שלה, בגבולות, ביכולת שלה. לפי יכולות שלה. אבל ודאי שזה דבר הכרחי. אין תורה ללא עמל. תראו לעצמכם איך נראה שיעור בגמרא. מי לומד פה גמרא? יופי. אז תראו לעצמכם איך היה נראה שיעור בגמרא, שאף אחד לא הכין אותו בסדר בוקר, הייתם נכנסים לשיעור, והרב מתחיל לשפוך לכם. ואיך זה נראה? כשאדם עובד על השיעור שלושה ימים, עם החברות היושב סדר או יותר, שני סדרים, ועמל, ויש לו הבנה ראשונה, ואחרי זה ההבנה הזאת היא נסתרת, נסתרת הכוונה, סתר אותה, ואחרי זה יש הבנה חדשה, ופתאום יש קושיה מהריטווה, ופתאום... ואחרי שלושה ימים, אחרי שהוא עבר את כל המסע ומתן הזה, יש לו עכשיו הבנות אחרות לגמרי, ומהמקום הזה הוא נכנס לשם. שני עולמות אחרים לגמרי. לא רק ביחס להבנה מה האמת פה בסוגיה, ביחס לשייכות שלו לדבר. זה משהו אחר לגמרי. נכון או לא, חברה, את האמת. לגמרי. אותו דבר צריך להיות ביחס ללימוד אמונה. לפחות אני מצפה, אני הקטנצ'יק יכול להגיד, אני מצפה ביחס לשיעור הזה, בינה לאמונה, שככה זה יהיה. אבל נחלשתי בעמידתי על עקרונותיי בהקשר הזה. אומר נדב, תשמע, אם היית עושה ככה מתחת השנה, השיעור הזה היה מתפרק. לא היה שיעור. אתה יודע מה? אז אולי עדיף שיתפרק. אתה אומר לא. כי עכשיו, בסוף השנה, אני מסוגל להבין את זה. אז שאני אחזור פעם שנייה, על בין הנמונה, זה כבר יהיה ממקום של עמל. בסדר, השתכנעתי. אבל תחזור פעם שנייה. לא בטוח. לא רציתי להגיד בטוח שלא, אבל לא אמרתי לא בטוח. חבר'ה, אנחנו נוגעים בו בסוגיה מאוד חשובה. בסדר, נדב? אל תהיה מדוכדך. תהיה שמח וטוב לב, אבל כולנו צריכים להיות אנשים שמחים וטובי לב, אבל אנשים שיש להם שאיפות רציניות, שאיפות גדולות, וככל שאדם שואף למעלה, כך הוא רואה את ההפרש בינו לבין הלמעלה הזה, וזה יוצר איזשהו סוג של דכדוך, אבל לא דכדוך במובן המשתק, אלא במובן המאתגר. זה מצמיח, זה בונה, זה מקדם, זה שם אותך במקום אחר, לגמרי. בסדר, חבריה? גיל, קיבלת קצת תשובה? צריך להשלים את הפסקה, אני דילגתי פה על קוף ב', יש פה דברים מאוד חשובים. בקוף ב', בזוויות קצת אחרות. טוב. יש לנו עוד טיפה, נשמור את זה למחר לגבי עמל התורה, עוד מקורות 5 ו-6 בעמוד 75, נשלים את זה בעזרת השם ביום חמישי. טוב, אני צריך קצת לעשות סדר עם הזמנים, לראות בדיוק עוד כמה שיעורים יש לנו ואיך אנחנו פה לא ניקלע לאיזה בעיה בסוף הדרך.